שלום לכולם, ראש חודש, חודש טוב, חודש טוב. התחלנו את חודש אב, ברוך השם, תשעת הימים. אז ככה לקראת באמת, לכבוד חודש אב וגם לקראת תשעה באב, נלמד היום נושא שקשור לזמן. כתוב פה על תשעה באב, אבל זה קשור באמת לכל בין כל הימים של בין המצרים שאנחנו נמצאים בהם. זה בעצם ימים של ששייכים לחורבן בית המקדש, שלושת השבועות, מי"ז בתמוז, שנפרצה החומה, תודה רבה, עד שנחרב בית המקדש בתשעה באב. וזה באמת ימים שיש בהם, ימים מתוחים גם כן לעם ישראל תמיד, אולי השנה טיפה מעט יותר אפילו. אז לכן, רוצה לדבר רק קצת על, על חורבן בית המקדש, אבל לראות גם במבט, שיכול להועיל לנו בחיים שלנו עכשיו. אז כן, אז הנושא זה על תשעה באב, קרובים מאורים זה בזה. יש יש גמרא יחסית ידועה, אבל שבאמת אפשר ללמוד ממנה הרבה דברים, שמדברת, נוסרת לנו ידיעות על מה שהיה בחורבן בית המקדש, ידיעה מאוד מאוד מרתקת, מאוד מיוחדת, מה שהתרחש שם בחורבן בית המקדש. אנחנו יודעים שהקרובים היו נמצאים בקודש הקודשים, נכון? איפה היהודים הקרובים? יהודים על הארון, נכון? על הארון, וכלומר רחוקים זה מזה, בסדר? אחד פה, אחד פה, הארון זה 10 רמות, אז רחוקים זה מזה. ואנחנו יודעים שכאשר היו הקרובים, כאשר עם ישראל היו, הקרובים בעצם ביטאו את המצב, את היחס של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. כאשר עם ישראל היו עושים רצונו של מקום, אז איך הקרובים היו נראים? פניהם איש אל אחיו. היו מסתכלים אחד על השני. ככה זה, קרוב אחד מבטא את הקדוש ברוך הוא, את השכינה, קרוב אחד את עם ישראל, מסתכלים איש אל אחיו. כאשר ישראל עושים רצונו של מקום. וכאשר אינם עושים רצונו של מקום, אז מה אומרת הגמרא? שהקרובים פניהם, פניהם אל הבית. כאילו, לא מסתכלים, פניהם אל הבית, כאילו, קדימה, לאיכה, לא מסתכלים אחד על השני, כאילו, כאילו, הקדוש ברוך הוא לא מסתכל עלינו. אמנם יש מערשה שאומר שתמיד הקרוב יסתכל, תמיד קרוב אחד תמיד יסתכל על השני. רק אחד לא יסתכל. תמיד הקדוש ברוך הוא יש לו עין לכיווננו. תמיד יש דבר כזה, אבל בעיקרון, לא, כאילו, יש איזה בחינה של אחד לא מסתכל לפחות על השני. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אגב, נגיד עוד הערה קטנה. כל זה מדובר, זה בבית המקדש הראשון, היו את הקרובים, אבל בית המקדש השני, אתם יודעים שלא היה אהרון הרי. איפה הקרובים היו על אהרון? אז איזה, איפה היו הקרובים בית המקדש השני? לא, היו קרובים, היו קרובים. היו קרובים, נקרא קרובים דצורתא, כלומר, היו קרובים מצוירים על הקירות. ציירו קרובים על הקטנים של קודש הקודשים. ציירו שני קרובים בזה. זה קרובים מצוירים. זה היה בבית המקדש הקרובים המצוירים. אוקיי, ככה גמרא ביומא אומרת את זה. טוב, נחזור אלינו. אז זה המצבים שהקרובים מבטאים את היחס בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. מובן. ואז מוסרים לנו חז"ל משהו, ידיעה מרתקת ביותר על מה שהתרחש בחורבן בית המקדש. מסכת יומא בדף נ"ד, אמר איש לקיש, בשעה שנכנסו נוכרים להיכל, כן, בשעת החורבן הכוונה, ראו קרובים המאורין זה בזה. הוציאון לשוק ואמרו, ישראל הללו שברכתן ברכה וקללתן כללה, יעסקו בדברים הללו, מיד הזילום שנאמר כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערבתה. הם רואו את הקרובים מאורים, מאורים זה בזה מה הכוונה, שאומרים מאורים זה דבוקים, כן, דבוקים, כן, החיבוק הזה, מאוד מאוד חזק, מאוד אינטימי כזה, בין שני הקרובים, מחובקים אחד עם השני, ולקחו את זה הגויים, ואמרו ישראל עליו, ברכתם אחר כללתם כללה, יעסקו בדברים עליו, מיד הזילום, זלזלו בישראל, שנאמר כל מכבדי הזילוע. ומה השאלה כמובן? מה הגמרא הזאת כן, אומרת לנו? יש פה משהו שצריך לעמוד עליו, נכון? תרוש בהו. הרי למדנו שכאשר עם ישראל עושה רצונו של מקום, הקרובים אחד אל השני, לא עושים, הקרובים לבית. פה לא רק שהקרובים לא רחוקים, והם רחוקים, פה לא שהם לא רחוקים הקרובים, אלא מה? הם התקרבו הכי קרוב שאפשר. הם התקרבו הכי קרוב שאפשר. הם מחבקים אחד את השני, כן? אחי, פניהם מי של אחיו יותר מזה, מחובקים מי שהם אחיו, זה לא רק פניהם מי של אחיו. מתי? בשעת החורבן. שעת החורבן זה הזמן לכאורה הכי מה? הכי שעם ישראל לא עושה רצונו של מקום, הכי רחוק מהקדוש ברוך הוא. שם המקום הכי רחוק, שם דווקא יש את החיבוק הכי גדול בין עם ישראל לבין השם. באמת האם הגדולה, הדבר הזה. נכון שאלה גדולה? יותר בידי, אתם יודעים שבאמת הקרובים אומרים זה בזה, זה גם היה לפני זה. הגמרא שם אומרת, בעמוד לפני זה, בנ"ד עמוד א', היא אומרת, שאמר רב קטינה, בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, מגללים להם את הפרוכת ומראים להם את הקרובים שהיו מאורים זה בזה. ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה. כאילו, הוא מראים להם בשעת עלייה לרגל, גולים את הפרוכת שירו את בקודש הקודשים, שירו את הקרובים מאורים זה. אנא עשה נס שהקרובים היו מתקרבים. אנא עשה נס. כלומר, כל הזמן הם היו רחוקים על שני הקצוות הארון, או מצוירים על הקירות של הכותל, של קודש הקודשים, אבל בשעת הזה, אז היו מתקרבים ומחובקים. יש בהם או הקרובים של הצורה, של הציורים, או הקרובים של הארון, או כזה היה נס. בסדר? אז זה הזמן הכי הכי, ראו חיבתכם לפני המקום, זה מבטא מה? המקום הזה בזה, זה מבטא את ראו חיבתכם לפני המקום, זה מבטא, כן? אז בשעת החורבן, ראו חיבתכם לפני המקום, משהו תמוע מאוד, נכון? טוב, אז באמת השאלה הזאת היא פותחת לנו צוהר לעולם, לעולם שלם. של ללמוד על החורבן, עולם שלם שמעות לנו החורבן ואת המקדש, על משמעות החורבן. הרבה הרבה בחינות, הרבה הרבה דברים ובחינות שאפשר ללמוד מזה. אבל אני רוצה להגיד פה, לפני שנתחיל את ההסברים, את הדירוג בהסברים, אני רוצה להניח פה איזושהי הנחה כזאת, להסביר איזושהי נקודה, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בצורה מאוד מאוד מורכבת. מאוד מגוונת. כלומר, הוא מנהיג בדרך מסוימת, שלדרך הזאת יש אופנים לבאר אותה, אופנים לקלוט אותה, אופנים לקלוט את הדרך של ההנהגה של השם. מה אני מתכוון לומר? שבאמת האירוע הזה שהיה בחורבן המקדש, הוא מבטא משהו, הוא מבטא איזשהו משהו, אבל אפשר ללמוד אותו בצורות שונות. אפשר ללמוד אותו בצורות שונות. ולפעמים אפילו בצורות מה? הפוכות. בצורה הפוכה. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות הפוכה? כיוון שזה תלוי במצב, במה זה, על מה זה אמור להשפיע עכשיו? מה זה אמור לבנות עכשיו? במצב של עם ישראל, המצב של עם ישראל נמצא, ככה הדברים מתבארים. נסביר, נרד למטה ונסביר, שכשעם ישראל נמצא בגלות, בחושך הגלות, אז הקשר עם הקדוש ברוך הוא נסתר. הוא קשר רחוק יותר, כאילו, תמיד יש קשר חזק, אבל הקשר לא גלוי, כלפי חוץ, אנחנו בגלות. קצת חושך יש, יש קצת חושך. אז גם אם אלה הבירור של הגמרא, יכול להיות בירור של חושך. אבל כאשר יש גאולה, אנחנו בתהליכים של גאולה, אז כשעם ישראל מתחיל להיגאל, מתחיל לצאת אל האור, אז גם הבירור של הגמרא, הבירור של ההנהגה של השם, מקבל פנים חדשות, מקבל צורה חדשה, שיכולה להיות גם הפוכה מהצורה הקודמת. אתם מבינים? בואו נראה איך זה מתלבש אצלנו. באמת, אם אנחנו מתחילים, השאלה הזאת, שואלים אותה כבר הראשונים, היא נמצאת כבר בראשונים. הראשונים זה בתקופת בימי הביניים, בסדר? הראשונים בתקופת ימי הביניים פחות או יותר, לפני 800, 900, 1000 שנה, תלוי מי, כמובן. זה מתחיל מ-1013 בריף, שם הריף נולד 1013, וממשיך עד, תלוי איפה, קרוב לפני, על השולחן ערוך, או קצת לפני אולי. בכל אופן, אז בעלי התוספות, זה 1100 ומשהו, אז יש לנו פה את הריטווה על השס, לפני 800 שנה, פחות או יותר, הריטווה 1200, ונולד 1250, הריטווה במסכת יומא, שואל את השאלה הזאת. ומה התשובה שהוא עונה, תכף אנחנו נראה? התשובה שלו היא בעצם אומרת, אתם יודעים מה זה מבטא זה, למה הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה, שהקרובים יהיו מורים זה בזה? הרי זה הפוך, כן? זה רק בזמן שחיבתם לפני המקום. אומר הריטווה, זה חלק מהחורבן. חלק מהחורבן. הקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל נס לרעה. שמעתם פעם דבר כזה? הקדוש ברוך הוא עושה ניסים לעם ישראל למה? לטובתם, להצלחתם. אומר הריטווה, יש הקדוש ברוך הוא, בחלק מהחורבן, עשה להם נס לרעתם. כן, אבל זה קצת שונה. כלומר, כדי שיבואו אומות העולם ויראו את הדבר הזה ויזלזלו בהם. הרי מה הם רואים? בקודש הקודשי, הדבר הכי קדוש שלכם, מה יש שם? כאילו איש ואישה, כאילו בצורה אינטימית כזאת. זה מה שאתם מתעסקים, זה מה שאמרו להם. לבזות אותם, להשפיל את הכבוד של עם ישראל. חלק מהחורבן, עשה להם נס לרעתם. תראו את הריטווה. אומר הריטווה, בשעה שנכנסו ותגידו להם להיכל, מה זה קוראים לזה? אומרים זה בזה. הקשה הרב בן מיגש ז"ל, ארי מיגש, תלמיד ארי, יפדה בבעבת רעמינה שלא היו פניהם משל אחיו, אלא כשהיו עושים רצונו של מקום. ויש מתרצים דעתם בקרובים דמשה, אבל אחר בקרובים דצורתא, שבו כותלים, תמיד היו מאורין. זה חלוקה ראשונה שמביא פה, אבל הוא דוחה אותה. כלומר, הקרובים של משה, זה היה הבחינות של הפנים, הקרובים שבכותל תמיד היו מאורים, הוא רוצה לומר, המציורים בכותל. ותם, מדהים, כן, איך יאמרין הנהיל, שהוא מרינה עם קרובים דצורתא, להראות חיבתה לפני המקום. תמוע להגיד את זה, אומר הריטב"א, שהוא מרין להם את ה... כי אם הם תמיד מחוברים, אז מה הנס בזה? אז זה לא נראה התירוץ הזה. לכן הוא אומר, והנכון, זה הנקודה שלו, והנכון, התירוץ הנכון, כמו שפירש הרעם ז"ל, דן אינם בנס היו מאורין, זה נעשה נס! אבל איזה נס? אלא, מורין עכשיו, אלא שנעשה נס לרעה, כדי לגלות ערוותן. מה זה? נס לרעה, תביני מה זה? עם ישראל, כל זאת אומרת, עושה עם ישראל ניסים לרעתם, כן, יש דבר כזה, חלק מהחורבן, להשפיל אותם, להוריד את כבודם, ככה זה, חלק מהדין והנקמה האלוקית בחורבן. תשובה של הריטב"א מהראשונים. אני רוצה לומר שבאמת התשובה גם מתאימה למצב של עם ישראל. האם התשובה הזאת נכונה? ברור שהיא נכונה. אפשר לומר שלא נכונה, הריטב"א אומר משהו, נגיד שהוא לא נכון, ודאי שזה נכון. גדולי עולם זה הריטב"א. הוא אומר, אי למה? זה אלו דבר אלוהים חיים, אבל זה מתאים באמת למצב שעם ישראל היה בו בחושך, אז גם התשובה היא גם מתקבלת בצורה כזאת, תראו, תבינו כמה המעשים שלכם, שאנחנו בגלות, תבינו כמה המעשים שלכם השפיעו על החורבן, כמה גרמתם, שתתקנו כבר את המעשים שלכם, תתחילו לחזור בתשובה, תתחילו לחזור בתשובה. אז זו תשובה שמתאימה למצב של עם ישראל. אבל אמרנו שעם ישראל הולך ונגאל, עם ישראל יוצא מחשכת הגלות, יוצא לכיוון הגאולה שלו, אז הקשר עם השם גם הולך ומאיר, והוא מקבל צורה חדשה. הקשר של השם מקבל צורה חדשה, צורה של אור וצורה של אהבה. ואז גם הגמרא מתחילה להתפרש, מקבלת ביור אחר, שהוא גם נכון כמובן, ביור אחר, שבאמת, הקוראים לזה בזה, זה חלק מהאהבה של השם אלינו בחורבן. חלק מהאהבה של השם בחורבן. אתם מבינים? וזה באמת מתחיל להתגלה, מתחיל להיות להיפתח התשובה הזאת, בכלל להגיע התשובה הזאת אלינו, בזמנים שהגאולה של ישראל צומחת. בסדר? זה באמת, זה חלק מהאהבה. אבל איזה אהבה? אמרנו שלא עושים רצונו של מקום, אז קרובים מרוחקים, אז איך עכשיו הקרובים עכשיו דבוקים זה בזה? אוקיי, אז באמת לאהבה יש לה כמה צדדים. דבר ראשון, נתחיל מאהבה מבחוץ פנימה. מבחוץ פנימה. איזה אהבה הייתה פה בחורבן? מבחוץ פנימה. מתחיל, אומר לנו הפרי צדיק, הפרי צדיק, רבי צדוק כהן מלובלין, מסביר רבי צדוק שבעצם שעת החורבן היא יצרה אלם מאוד מאוד חזק בעם ישראל, יצרה זעזוע בעם ישראל, כן? שהם יבראו לאן המעשים שלהם הגיעו. הרי עמד להם הנביא ירמיהו הנביא ומזהיר אותם, הולך לחרב במקדש, הולך להיות פה אסון כזה גדול, אבל הם לא שינו את דרכם, לא שינו את מעשיהם, לא חזרו בתשובה. אבל כאשר האיום הופך להיות ממשי, האיום הופך להיות מציאותי, החורבן קורה, אז הם רואים שהחורבן קורה, זה זעזע אותם, הם לא האמינו שיכול להיחרב את המקדש, לא האמינו שיכול להיחרב דבר כזה. הרי הבית של השם, מה זה בין הבית של השם? הבית של הקדוש ברוך הוא. בן אנוש יכול להחריב את הבית של אלוקים? יכול להיות דבר כזה? מה פתאום? פתאום ראו שבאמת זה קרה. אז הבינו, למה זה קרה? בגלל המעשים שלנו, היינו כל כך גרועים, כל כך חטאים, זה הגיע עד כדי חורבן את המקדש. זה זעזע אותם. זעזע אותם, והזעזוע הזה, מה קרה להם? עורר אותם לתשובה. עורר אותם לתשובה להשם. אז החורבן עצמו הוא גרם לתשובה בלבבות, אתם מבינים? גרם לתשובה בלבבות. ואז הרצון שלהם לחזור בתשובה, מיד מתעורר את האהבה. מתעורר את האהבה, והשם מראה את זה בקרובים שדבוקים זה בזה. מבינים? בואו נראה, אומר הפרי צדיק, וכן היה כאן, שקודם שנחרב הבית, היו באמת, אין עושים רצונו של מקום. תראו מה אומר, שלא עלה על דעתם שחרב הבית. איך יכול להיות? למה הם ככה? כי תראו, בספר אחר יש פסוק, יש פסוק בספר איכה פרק ד', נכון? אומר ככה, לא האמינו, תראו את המקור הבא, לא האמינו מלכי ארץ וכל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. אפילו המלכים, לא רק עם ישראל, המלכי ארץ לא האמינו, כל העולם לא האמין. אפשר לבוא שערי ירושלים, זה עיר אלוהים, הבינו שזה עיר אלוהים, מישהו יכול להחריב אותם, מישהו יכול עליה, לא האמינו. בואו נחזור לרב צדוק, אבל אך כשראו שנכנסו אויבים להיכל, תכף יראו כל ישראל תשובה, רק שכבר נגזרה גזרה, כמו שהוכיחה מירמיהו. למה לא עשו תשובה? שלא נגזרה גזרה, שאז לא היה נחב. ואז תכף נעשו ישראל בכלל עושים רצונו של מקום, שבאמת אז קיבלו ועשו תשובה. ומשום זה תכף החזירו הקרובים פני מי של אחיו, ואחרי כשהכנסו האומות העולם, מצאו הקרובים מאורים זה בזה. אז זה בעצם אהבה שנובעת, עם ישראל עשה תשובה, זה מתחיל מבחוץ פנימה, כזה, מהתשובה של ישראל, מהרצון שלהם להשתנות, מהרצון שלהם לתיקון, אז מתעוררת חזרה האהבה של השם אלינו, כן? מתגלה אהבה בחורבן, אז החורבן בעצם הוא מנוע כזה טריגר להביא את עם ישראל לתשובה. יפה? אז ביטוי של אהבה, אם ככה, לא כמו הריטו שאמרנו, זה חלק מהחורבן. זה כבר חלק מהתיקון, חלק מהתיקון שבטא את התשובה של עם ישראל. בסדר? בצדוק, זה תקופת החסידות, כן? לפני מאה ומשהו שנים, כן? שהגאולה של עם ישראל כבר התחילה להעיר. אז זה אהבה, אמרנו, של, כאילו אהבה שנובעת מהתשובה של ישראל. אפשר לומר, אפשר להגיד במיוני כאלה, אהבה שתלויה בדבר, כן? איזה דבר, באיזה דבר, אהבה שתלויה בדבר, באיזה דבר היא תלויה? בתשובה, נכון, בתשובה שלנו. יפה. אבל יש תשובה יותר עמוקה מזה, כן. לא, המיידי זילום, זה נכון שהריטווה, זה מסתדר עם הריטווה, אבל זה גם לא, אתה צודק, אבל זה לא דווקא מסתדר רק עם הריטווה, כי מיידי זילום, הכוונה, זה רק, גם אני מתאר אתך מה היה, מה הגויים עשו, מה הגויים עשו עם זה, כן? אבל למה השם עשה את זה, זה לא מסביר. אתה מבין את ההבדל? זה מסביר למה, מה הגויים עשו עם מה שהם מצאו שם. אבל זה לא, זה הגמר לא בא להסביר למה השם עשה את זה. למה השם עשה את זה, זה לא בגלל שביל שיעזרו אותם. זה שהגויים ילקחו את זה למקום אחר, זה משהו אחר. אתה מבין? בסדר? זה כאילו, זה שני דברים. למה השם עשה ומה הגויים עשו עם זה בסוף. אבל יש תשובה יותר עמוקה מזה. אהבה יותר עמוקה, מתקלה יש פה. וזה בכלל פלא פלאות. הביאור הזה, ביאור של החסידות, משהו, משהו, משהו מדהים. שדווקא שם מתגלה שיא האהבה. טוב, בואו נראה את הדברים בפנים, בני שכר, דברים דברים בעד עצמם. שמעתי בשם הרב הקדוש, מורנו, הבני שכר מביא פה מחסידים, גדולי חסידות לפניו, הבני שכר, רבי צבי אלימלך מדינוב. בסדר? הוא היה נכד של ה... אחותו שרבי אלימלך מניז'נסק, הוא היה אדמו"ר חסידי, גדול מאוד, יש לו ספרים מופלאים מאוד. אז אומר לנו ככה, שמעתי בשם הרב הקדוש, מורנו הרב רבי פנחס מקריץ לצוקל, עלה דאמור רבותינו זה, בתשעה באב נולד בן דוד. או, זה גם נקודה שאנחנו נדבר עליה עוד מעט בהמשך פה, שהמשיח נולד בתשעה באב. וזו נקודה שאנחנו נדבר עליה עוד מעט בהמשך, דרך המערל. אבל הוא מחבר את הנקודה הזאת לשאלה שלנו, תכף תראו. למה הוא אומר? למה המשיח נולד בתשעה באב? אז תראו את ההסבר שלו. אחרי נגיד, נסביר גם את המערל, תראו אבל את ההסבר שלו. בתשעה באב נולד, למה ככה? הטעם הוא להיות נשמת משיח בן דוד, היא נשמה יותר גבוה וכוללת. יותר גבוה וכוללת. ואם כן, צריכים ללידת זאת הנשמה, זיווג היותר עליון. כן, המקובלים אומרים לנו שככל שהזוג מתקדש יותר, כמה שיש יותר... זיווג יותר קדוש בין האיש ובין האישה, אז החיבור ביניהם מוליד נשמות יותר, מושכים נשמות ממקומות יותר עליונים. צריך להוליד את הנשמה, צריך להיות יותר עליון. והנה, נוכל להתבונן בעניין אהבה גשמיות בעולם הזה, כי עניין אהבת חברים ואיש עם אשתו. ביותם ביחד, לא תוכר כל כך האהבה. מה שאין כן, כשרוצים להיפרד ולהרחיק נדוד לזמן רב, אז התפעלו הנפשות באהבה יתרה, אהבה זה מגודל הגעגועים. כלומר, נכון שאיש ואישה חיים ביחד, ברוך השם, אנשים נשואים, מכירים פה, כן, אז ברוך השם, יש הכל, בסך הכל טוב, אבל קצת חיכוכים לפעמים, קצת הערות, קצת זה, קצת חוסר הסכמות בין הזוג, כן, סכסוכים קטנים פה ושם, לא הכל ורוד, תמיד. אבל, טוב, לא אצל כולם, יש כאלה שתמיד עושה מקום ברות, אבל לפעמים ככה לא, מריבות קטנות. אבל מה, אם הבעל צריך לצאת למרחקים פתאום, צריך להרבה זמן, הוא יוצא עכשיו לעוזב את אשתו לזמן רב. אז הוא יוצא לעזוב את אשתו, אז בעצם הם עומדים כאילו, זה, אז מתחילים להרגיש כבר את הגעגוע לפני שהוא יוצא. באמת, באמת, הקשר בינינו הוא כל כך חזק, שאני כבר מתחילה להתגעגע אליך. כן, נכון שאנחנו ביחד, לפעמים אנחנו קצת רבים, לפעמים קצת לא מסכימים. אבל כשהולך להיפרד, אנחנו יודעים שעכשיו לא נהיה ביחד, אז הגעגועים צפים ומרגישים את האהבה בצורה הכי הכי חזקה. בצורה הכי חזקה. והוא אומר, זה בעצם עומק דברי החזל. חזל נותנים לנו הדרכה בין איש לבין אשתו גשמיים, אומרים ככה. חזל נותנים הדרכה במסכת יבמות, חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך. חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך. למה? אז הוא מסביר, זה מה שהוא הולך להסביר לנו עכשיו. אתם מבינים שזה הזמן שהכי מתעורר את האהבה. לפני שהוא יוצא לדרך. אתה עוזר עכשיו את אשתך, שם מתעורר את האהבה ביניכם, בצורה הכי חזקה שלה. ועל כן תראו, אז התפעלו הנפשות באהבה יתרה, ואז הם גודל הגעגועים. ועל כן חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך. ואם כן תתבונן לפי זה, דבשעת הפירוד, אז הוא הזיווג באהבה יתרה ביותר. ומקרי זיווג היותר עליון, הוא נולם לזה הנשמה יותר עליונה. כלומר, יש את הזיווג, בשעת הפירוד יש את הזיווג בין מי למי? בין מי למי? הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כן? יש זיווג בני אדם גשמיים, ויש זיווג רוחני עליון. גם בני אדם גשמיים זה מתעורר את האהבה הכי הכי גדול, הכי הכי גדולה בזמן של הפירוד. אבל גם הקדוש ברוך הוא לישראל, בשעת הפירוד הזו הזיווג אהבה יתרה ביותר, ומיקרו זיווג היותר עליון. ונולד מזה הנשמה היותר עליונה. אכן, נולד הנשמה יותר עליונה, נשמת המשיח. כן? על כן להיות באבותינו הרבים, הפירוד בין הדבקים נעשה בתשעה באב. מיקרו באבותינו הרבים, יום יציאה לדרך. לאיזה דרך יצאו? לגלות. מי יצא לגלות? עם ישראל, ומי עוד? גם הקדוש ברוך הוא יוצא לגלות, אתם יודעים את זה. נכון, שכינה היא מהם, כל כך שכינה, עם ישראל הוא גם הקדוש ברוך הוא בגלות. איך כתוב שם, הוא אומר זה, אחזור איתכם, זה פסוק כזה, נכון? ושב השם, כן, ושב השם, הוא ישוב בעצמו, הוא גם ישוב, הוא גם בגלות, הוא גם יצא לדרך. אז לפני שיוצאים לגלות, לדרך הארוכה, אז האהבה הכי מתעוררת. נולד מזה הזיווג משיח, אני שמע יותר לא נעמה קולט ואהבת. יכול לבלד המשיח, כך הוא מסביר. וממילא זה גם התשובה, אתם מבינים? עכשיו הוא לוקח את זה גם, זו אותה שאלה שלנו. שם מתעוררת האהבה הכי גדולה ביותר. זה הביטוי, זה ממש המשל והנמשל. חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שיוצא לדרך. זה ממש חיבוק בין איש לאישה, החיבוק של הקרובים. כותב את זה, ועל פי זה תתבונן. מה ששמעתי שהקשו תלמידי הרב הקדוש, מורנו הרב דוב ברז, צוקה לרבם, עלה דאמור רבותינו ז"ל, שמצאו אויבים ביום ההוא את הקרובים כמעריש ולוויות. עלו אמור רבותינו ז"ל, שזה לא היה רק בזמן שישראל עושים רצונו של מקום. ובהפך, חס ושלום הקרובים הופכים פניהם זה מזה, אז איך הם מאורים, איך הם מחובקים? והשיב להם הקדוש הנ"ל, משפט אחד, חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך. זהו, זו התשובה. אתם מבינים מה מתרחש פה? אתם מבינים איזה עומק יש בדברים האלה? אתם מבינים איזה עומק? דווקא בשעת החורבן של המקדש בתשעה באב, זה האהבה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא אלינו. למה? כי בשעת הפירוד, בשעת הפירוד מתגלה את האהבה בצורה הכי חזקה. זה כשנפרדים. ואז שבע זה זמן התחלת הפירוד, אז אהבת השם אלינו מתגלית בעוצמות שגדולות מאוד, זה אהבה שאינה תלויה בדבר. אתם יודעים, אצל רב צדוק אנחנו ראינו שזה כאילו סוג של אהבה שתלויה בתשובה, שמתוך התשובה מגיעים לאהבה וכל זה. אבל הוא מסביר משהו, שני הדברים נכונים, כן? לא סותר זה את זה. שיש גם אהבה עצמית. קדוש ברוך הוא אוהב את ישראל בלי קשר לזה. עם כל החטאים הוא אוהב, הוא מחכה להם שישובו, והם ישובו. הוא יודע שהם ישובו מהגלות. כמו שבאמת קורה, ברוך השם, שאנחנו שווים מהגלות. יפה מאוד עד כאן. בסדר? אז אתם רואים שהתחלנו מהרית והתשובה הפוכה, ופה אנחנו רואים תשובות של אהבה. זה כאילו, זה שתי התבוננויות הפוכות לגמרי. לפי הרית זה נס לרע, לפי פה זה אהבה שאינה תלויה בדבר, אחרי אהבה הכי עמוקה שיש בין עם ישראל לבין השם. יפה. אמנם אנחנו רוצים לצעוד עוד צעד, לאו דווקא תשובה יותר עמוקה, אבל תשובה כשיש בה השלכות מעשיות. מתוך דברי המהר"ל, אפשר ללמוד בעצם עוד דבר, זה הדברים של המהר"ל פה, הם מאפיינים את כל הצורה של החורבן, את כל המהות של החורבן, זה הדברים שבאמת גם מתקשרים אולי למציאות שלנו. מאפיין את כל המהות של החורבן, האהבה של השם שנמצאת שם. אתם יודעים שגם המהר"ל, מתי חי המהר"ל? הוא חי קצת אחרי בית יוסף, כן? 500 שנה, קצת אחרי זה, נכון? זה הזמן שהאור של עם ישראל התחיל להעיר. האור של הגאולה התחיל להעיר. הוא רואה כבר את האור, המהר"ל נמצא בחושך, אבל הוא רואה את האור של הגאולה, כן? אז גם מהדברים שלו, גם כן אפשר לקחת את הביאור של הגמרה, הוא לא, לא, לא משווה, לא קר זה לגמרה, אבל אפשר ללמוד לתוך דבריו את ה, גם כן את האהבה שתמונה בחורבן, ופה זה דבר עמוק מאוד. אז המהר"ל בספר נצח ישראל, אחד הספרי, ספרי היסוד של המהר"ל, בפרק כ"ו, כן? למה הוא נקרא נצח ישראל? אנחנו מבינים, הוא שייך לה, לעם ישראל, שייך עם הנצח, גם הנצחיות של ישראל, אבל גם ה... נצח זה מלשון מה עוד? ניצחון, גם הניצחונות של עם ישראל, שהוא מנצח את כל האתגרים וכל ההתמודדויות שבאים מולו. אז המהר"ל אומר ש... המהר"ל אומר שחורבן בית המקדש הוא דבר שהוא סוג של היה הכרחי לקרות. היה הכרחי לקרות. מה זאת אומרת? בואו נתחיל. יש מדרש. המדרש אומר ככה. במדרש, מביא לנו המהר"ל, במדרש בראשית רבה, רבי חייא רבה אמר, מתחילת בריאתו של עולם, צפה הקדוש ברוך הוא, המקדש בנוי וחרב ובנוי. אתם מבינים? מתחילת בריאתו של עולם, הקדוש ברוך הוא רואה שהמקדש בנוי וחרב ובנוי. מה? בראשית ברא אלוקים וגומר, הרי הוא בנוי. כדכתיב, לנטוע שמיים ליסוד ארץ ולומר ציון עמייתה. זה בנוי. בראשית ברא אלוקים. והארץ הייתה תוהו ובוהו, הרי זה חרב. כדכתיב, ראיתי הארץ והנה תוהו וגומר. ויאמר אלוקים יהי אור, זה בנוי ומשוכלל. שנאמר, קומי אורי כי בא אורך עד כאן. בואו רגע נעמיק במדרש הזה. בנוי וחרב ובנוי. רגע, אז המקדש היה בנוי בהתחלה? הוא היה בנוי בתחילת בריאה העולם? את השני והשישי אני מבין. הוא היה חרב, ואז בנוי. או, כוונה מה המקדש מעל הכוונה? מראשית ברא אלוקים זה בעצם אומר, התוכנית של כל העולם, כשתוס הוא ברא בראשית ברא את העולם, אז הוא כבר תכנן את בית המקדש. כבר התוכנית הייתה על בית המקדש. בית המקדש כבר טבוע בגנים של בריאת העולם. כן? בגנים של בריאת העולם, יש היעד הסופי, בית המקדש שיופיע בסופו. אז הוא היה בנוי שם, כן? נשמת המקדש, התוכנית של המקדש. יפה. ואז יחד בראשית ברא אלוקים, את השמיים והארץ, כל זה בשביל להוביל בסופו של דבר למדרגה הגבוהה הזאת של בית המקדש. ואז בפועל הוא נבנה, אבל אומר ככה, ואז אומר המדרש, הארץ הייתה תוהו ובוהו, זה חרב, זה חורבן המקדש. זאת אומרת, זה חורבן, יש חורבן המקדש, צריך לעשות חורבן. ואחר כך, ואומר אלוקים, יהי אור, זה הבנייה מחדש. זה בנייה החדשה של המקדש. יש פה דבר מדהים ומפליא, שמה אומר לנו? שחורבן את המקדש היה בעצם מה? סוג של קבוע מראש. סוג של קבוע מראש. אני לא יודע להסביר את הכל, אבל ככה משהו מכאן. המהר"ל גם אומר דברים פה חריפים קצת. תכף נראה אותם. שזה סוג של דבר שאפשר לומר מוכרח היה להיות. משהו מוכרח היה להיות. תגידו, אם עם ישראל לא היה, חלק מהתוכנית, אם עם ישראל לא היה חוטא, אז לא יודע איך זה היה קורה. אולי זה היה קורה בחורבן יותר נמוך, אני לא יודע איך זה היה קורה, אבל רואים פה במדרש, המקדש בנוי וחרב ובנוי מבריאת העולם. צריך להיות חרב. והמהר"ל מסביר את זה, המהר"ל מסביר את הדבר הזה, שהמקדש צריך להיות חרב. בואו נראה את הדברים שלו. הוא אומר ככה, עד כאן, פירוש דבר זה, מה שנרמז עניין בית המקדש בתחילת בריאת העולם, כי ראוי דבר שהוא עיקר בבריאה, והוא שלמות הבריאה, כמו שאמרנו, זה שלמות הבריאה. כל התכלית של הבריאה זה בית המקדש, שהוא קודם, שהוא נברא ראשון. ואף כי אינו יוצא אל פועל השלמות לגמרי, ועד רבה הוא מאחר לצאת אל פועל השלמות, כמו שהתבר למעלה, וקודם כל התחלתו קודם הכל. מה, בפועל הוא מתגלה בהמשך, רק הוא אפילו אחרון, אבל במחשבה הוא עולה ראשון, כי אין סוף מעשה מחשבה תחילה, הוא מאחר, אז לכן המחשבה שלו היא עולה ראשונה של בית המקדש. בואו נמשיך, וכתיב בראשית ברא אלוקים שמיים וארץ וגומר, כי כבר אמרנו, כי לפי ההיעדר, יתחדש. לפי ההיעדר יהיה גם חידוש. רק אם יהיה היעדר יוכל להיות חידוש. ולכן קודם הוויית האור, שהוא המציאות הגמור, כתיב לפני זה וארץ הייתה תוהו ובוהו, ואחר כך יהיה אור. וכן לפני הוויית בית המקדש, הוא קדוש לגמרי, צריך שיהיה עולם תוהו ובוהו וחושך, כמו קודם הוויית האור שהיה החושך הגמור. נסביר את זה, תכף נסביר את זה, זה אני רוצה, אבל לפני שאני אסביר את זה, ועוד דברים במהר"ל, אז באמת לראות מדרש שהמהר"ל בונה עליו הרבה את הדברים שלו. המדרש רבה באיכה. מדרש רבה באיכה, שהמהר"ל מאוד בונה את הדברים שלו על זה, שזה בעצם המדרש שקצת מה שראינו בבני יששכר, שנולד המשיח. בואו נראה את המדרש היפהפה הזה. פרשה א', פסקה נ' א', באמת מדרש יפה מאוד, מופלא מאוד. עובדהווה בחד ברנש, דהווה קרדי, כלומר, מעשה היה, עובדה, מעשה היה, סיפור היה בחד ברנש, באדם אחד, ברנש, כי זה המושג ברנש. דהווה קרדי, מה זה רדי? חורש, היה חורש. היה חורש עם השברים שלו. גאת חד התורטה, אז אחד מהשברים שלו, אחד הזה, אחד גאת, גאה. אחד השברים שלו נתן איזה גאייה, כנראה משהו מיוחד כזה. טוב, עבר עלו אחד ערבי. וואו, מה קורה פה? ערבים? האם זה קשור? פש, מעניין. עבר עלו אחד ערבי. אמר לו מה את? אמר לו יהודה יענה. שאתה אומר, אתה מנה יהודי. אמר לו שרי תורח ושרי פדנח או פרנח. תאמר, תתיר את השור שלך ותתיר את המחרשה שלך. אמר לו, למה? למה אני... אמר לי, דה בית מקדשון דה יהודאי חרב. בית המקדש של יהודים חרב. אמר לו, מנה ידעת? אמר לי, ידיעת מנגעת דה תורח. אני יודע את זה מהגיעה של השור שלך. הערבי הבין את הגיעה של השור גאה, בעלי חיים, מה נסביר את זה? בעלי חיים מזהים דברים לפני הבני אדם, אז הוא גל נחרב בית המקדש. אמר לו, אז הוא אומר לו, הערבי, תתחיל לנהוג מנהגי אבלות, מה אתה חורש עכשיו? אתה עובד בשדה שלך, בית המקדש שלך מחרב? אתה אומר, מנהגי אבלות, תתחיל לנהוג, תוריד, תפסיק לעבוד עם השור, תפסיק לעבוד עם המחרשה, טוב. עד אהבה הסיקימה, גאה זימנה אחריתי. איך הוא מתחיל, מה זה הסיקימה? כלומר, התחיל להתעסק עם המחרשה, להתחיל לאיזה? להוריד אותה, להתחיל באמת להוריד אותה מהשור. ואז גד זימנה אחריתי, השור עוד פעם גואה, פעם שנייה. אמר לו הערבי, אסר תורנח, אסר פדרה, אסר תורח, אסר פדרה. זאת אומרת, תאסור, תקשור חזרה את השור, תקשור חזרה את המחרשה. למה? דית ילד פרקאון די יהודאי. כי נולד הפרקאון, הגואל, המושיע של היהודים. נולד המשיח. חורבן המקדש, גאייה ראשונה, גאייה שנייה נולד. בסדר, נולד המשיח. פלא, אה? הוא יודע לזהות את הדבר הזה, קשור בטח נראה למה דברים שנראה, תכף תראה את זה. אמר לי, שאל אותו, ומה שמו? שאל אותו, היהודי הזה, מה שמו? נולד, מצוין, טוב, אז אני רוצה להגיע לברית. איפה הברית שלו ומה השם שלו? מה השם של המשיח? אמר לו, מנחם שמי. שמו מנחם. ואהבו עם השמי, מה שם אבא שלו, אמר לחזקיה, יפה, עכשיו תראו את הדבר הבא, אמר לו, ואיכן שריין, איפה הוא נמצא, אני רוצה להגיע אליו, וזה איפה הוא נמצא, תראו מה הוא ענה לו, אמר לו בבית לחם, תראו מה הוא אמר לו, בבית לחם יהודה, אנחנו יודעים שם המשיח בן דוד, בבית לחם יהודה, אבל תראו מה הוא אמר לו, אמר לו, בבירת ארבה, בבית לחם יהודה, מה זה? מה זה בירת ארבה? בירה של הערבים, שבבית לחם יהודה. שם נמצא המשיח, בירה של הערבים. מה? כן, כנראה המשיח קשור לבירה של הערבים. תראו פה דברים של המהר"ל הזה בעזרת השם. בבירה של הערבים בית לחם יהודה. אחרי זה יש פה המדרש עוד מעריך, עוד הרבה דברים, הוא לחפש אותו ולא הצליח למצוא אותו. יש פה סיפור מאוד מרתק, לא הבאתי את הכל פה, אין לנו זמן. בסדר, אבל זה העיקר של ענייננו. בכל מכן, מה אנחנו רואים מזה? נתחיל עכשיו ונגיע גם לערבים פה, אם בעזרת השם יהיה לנו זמן. מה אנחנו רואים מזה? איך שנחרב המקדש, נולד המשיח. בסמיכות לא נולד המשיח, נכון? נולד המשיח. איך אנחנו מבינים את זה? איך נבינים את זה? למה, מה זה אומר שהמשיח נולד, איך שנחרב המקדש? מה זה אומר? כאילו אפשר ללמוד את זה בצורה כזאת, שאנחנו רגילים לומר שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, נכון? משהו כזה. אז פה כאילו, הקדוש ברוך הוא נתן מכה, ואומר, אל תדאגו, נתתי לכם מכה, איך שנתתי לכם מכה, גם בראתי את הרפואה, הכל בסדר. נתתי לכם מכה, יש חורבן, בראתי גם את הרפואה, יש גם משיח, גם המשיח יבוא, גם המשיח יבוא ויתקן את הכל, בעזרת השם, יהיה בסדר. נתן מכה, ברא רפואה, אפשר להבין זה ככה. אמר לו, אומר, לא, זה הפוך, זה בדיוק הפוך. זה לא שיש מכה ואז נבראת רפואה, אלא המכה נבראה בשביל הרפואה. בגלל שצריך להיות רפואה, לכן נבראת מכה קודם לכן. המכה היא בשביל הרפואה. הכוונה המכה היא בשביל הרפואה. אומר המהר"ל, משפטים תכף נראות בפנים, אומר ככה, אומר המהר"ל, השלם לא יתהווה. השלם לא יתהווה. מה פירוש? דבר שלם לא יקבל הוויה יותר גדולה, לא יקבל מציאות יותר גדולה. דבר שלם לא יכול להתפתח כבר למשהו מעבר. הוא שלם, הגיע לשלם, כדי לעבור למציאות עליונה יותר, למשהו גבוה יותר, מה צריך? צריך לשבור אותו. השלם לא יתהווה. אז כי בשביל שיהיה הוויה יותר גבוה, שתהיה רפואה. בשביל שיהיה משיח, החרבתי את המקדש. זה לא הפוך. לא שהחרבתי את המקדש, בראתי את המשיח. אלא בשביל שיהיה משיח, הייתי צריך לברור את המקדש. להחריב את המקדש, סליחה. אתם מבינים? בשביל שיהיה משיח, להחריב את המקדש. השלם לא יתהווה. תראו דברים של המהר"ל. קצת למעלה, ואז נחזור למטה. אני חוזר קצת למעלה, לפסקה שלפני מדרש רבה, ואם לא היה נמצא בארץ העדר, לא היה כאן הוויית אור, חשוב לי איזה דוגמה שיסבר לכם את האוזן, משל לזה הביצה. קודם שהתהווה האפרוח היא נפסדת. שאם הביצה הייתה נשארת בהוויה שלה, אין כאן מקבל הוויה, שהרי המקבל אינו חסר. לפיכך גם כן, אם לא היה חורבן בית המקדש, הביצה חייבת להישבר כדי לא להוליד אפרוח, כדי להיות דבר יותר שלם, היא צריכה להישבר הביצה. אז אפרוח זה דבר יותר שלם. לפיכך גם כן, אם לא היה חורבן בית המקדש, לא היה כאן חיסרון במקבל, שיהיה מקבל הטוב, השמות שבא אחר כך. כי הדבר שיש בו ההוויה לא יתהווה, השלם לא יתהווה, כמו הביצה והיא שלמה, ולכך הפסד וחורבן הבית, הוא סיבת הוויה האחרונה. זה סוג של לכתחילה שיהיה חורבן. כדי שיהיה משיח צריך להיות חורבן. כדי שיהיה הוויה יותר שלמה, צריך שיהיה חורבן לבית המקדש, אתם מבינים? בואו נראה את עכשיו למטה את המהר"ל פה בזה, ותראו, אנחנו מחבר את זה גם בסוף לנושא של הבירת ארבע הזה, כן? בירת הערבים. כל מה שאנחנו חיים היום, אמרנו, טוב, נסכם את הדברים, מקווה שיהיה לנו זמן להכל. לפיכך, אומר המהר"ל, כאשר גאה פעם ראשונה, אמר שחרב, בפעם השנייה אמר שנולד המשיח, כי כבר אמרנו למעלה, כי חורבן הבית הוא סיבה להווייתו. זה חורבן הבית הוא סיבה להוויה, זה הופך את כל המחשבה, את כל הזה, את כל המבט זה הופך. זאת אומרת, זה סוג של כסחילה כזה, כן? מפני שהדבר השלם לא יתהווה, השלם לא יתהווה. וכאשר חרב הבית, אז ראוי שיבוא המשיח. זה אומר, והלידה הזאת, זה אינה לידה ממש גשמי, זה לא מדובר פה על תינוק בן שנולד, כן? כמו שהיה עניין כל לידה, כי אין החכמים מדברים עניין הגשמי כלל, רק מופשט מן הגשמי, מדברים על כוח המשיח, לא דווקא פרסונל עכשיו, אישיות של, אלא כוח המשיח נולד בעקבות החורבן, הכוח של הגאולה של ישראל. ורצונם לומר שנולד המשיח, דיינו מצד עצם כוח המשיח שהוא נמצא בעולם. ויש כאן ההיעדר שהוא סיבה אל ההוויה. ובוודאי שמונה או מעקב מצד אחר, כי עדיין כוחות התאומה גוברים בעולם, שרואים שעבירים השם מטבח מן העולם, סוף סוף נולד שם משיח, נולד שם משיח, שלא היה דבר זה קודם, כי קודם אין ראוי שיהיה המשיח כלל בעולם. ואמר מנחם בן חזקיה, שמו עולם, מה זה מנחם בן חזקיה? אומר, פירוש שכל מישהו בכוח על דבר אחד, הוא מצפה לטוב ותשועה, נקרא שיש לו נחמה. כן, לנחם, כאילו זה, אתה מצפה לטוב, אתה מצפה לטוב, זה הנחמה. לכך המשיח שהוא נחמות ישראל בגלותם נקרא מנחם, כי הוא תנחומין של ישראל בגלותם. ומפני כי כל תנחומין נותן חיזוק וכוח לאשר מקבל התנחומין, כי האבל חלש מצד עצמו. והתנחומין שיש לו מקום אחר מחזיקים אותו, ולכך כאמר שהוא בן חזקיה. אז זה נחמה שנותן לנו חוזק, נותנת לנו חוזק, נותנת לנו כוח לעבור את הגלות ולהמשיך קדימה ולהצמיח את הגאולה שלנו. עכשיו תראו. אמרנו שהפירושים של הגמר, ראיתם, התחלנו עם פירוש של, שדיבר בגלות של הריטווה, שזה ביטוי של זה, של נס לרע, ואז אמרנו שהגאולה של עם ישראל עולה, מהירה, אז גם הפירוש של הגמר מקבל גוונים אחרות. אלו דברי אלוהים חיים. כל דבר זה לפי המזון שצריך, לפי המזון שעם ישראל צריך. אז פה זה פירושים של אהבה, של הקרובים מאורים זה בזה. ראינו פירוש של אהבה שבא מתוך התשובה, שלנו פנימה, ראינו שפירוש של אהבה שמבטא את עצם אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל. כן, חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך. ופה אנחנו רואים במהר"ל בעצם שהוא אומר, הוא מסתכל על כל המהלך של החורבן, ואומר, המהלך של החורבן הוא כולו נועד לטובת עם ישראל. כולו נולד כדי לגלות מדרגה גבוהה יותר, כדי לגלות מדרגה שלמה יותר, אי אפשר בלי החורבן, כי הדבר השלם לא יתהווה. ולכן כשאנחנו מצאים בתהליך של גאולה, תשעה באב זה זמן שהוא מסוגל להיות כאילו מצד אחד, כאילו, דבר של מפלה לעם ישראל, כמו שאנחנו, זמנים קשים לישראל, זמנים קשים לישראל, זה בין המצרים בתשעה באב, אבל מצד שני יש בו את הפוטנציאל לגאולה הכי גדולה, כמו שאומרים, הזיווג הכי גדול, להופעה הכי גדולה, לתיקון הכי גדול, יש בו את הפוטנציאל. הרי יש פוטנציאל לחורבן, יש בו פוטנציאל לתיקון הכי גדול. קרה עליי מועד, נאמר על תשעה באב, תשעה נקרא מועד, כי הוא יכול להיות מועד, יכול להיות גם מועד חיובי, מועד של ברכה גדולה. ולכן בזמן שלנו זה בהחלט יכול להתהפך. אנחנו גם עכשיו ניצאים בזמנים כאלה, סוג של נראה חורבן, נראה דברים קשים שעוברים על עם ישראל, באמת דברים קשים. אבל מתוך הדברים הקשים, דווקא שם הקדוש אומר, מתוך הדברים הקשים, השלם לא יתהווה. אני יכול להצמיח את, את המדרגה החדשה שעם ישראל שהלך אליה. ואיפה המדרגה הזאת? בערבים. בירת ערבה, וואי, זה דברים פה, תראו איך הוא מביא את זה לערבים, חבל שאין לנו זמן. ואמר, והכן שרי בבירת ערבה, נקרא קצת מהי פרוגרמת הרי. כבר ביארנו למעלה, כי כל הדברים האלו בלתי גשמיים, נדלק קצת, רק כי הכל מחייב סדר השכלי, שהמשיח הוא בבירת ערב, ורוצה לומר, שיש לו צירוף וקישור לשם, ודבר זה עניין מופלא. כי אין ראוי שיהיה אצל ישראל. שקודם הגאולה אין ראוי להם מדרגת המשיח, ודבר זה מדבר קודם הגאולה. ודבר זה עצמו שגדל משה בבית פרו ולא בבית אביו, וזה כי בוודאי חטא מצרים, גם משה גדל אצל המשעבדים. וכי בוודאי חטא מצרים מתועבתם היה גורם שיפקוד השם מטבח על חטאם, כמו שהוא מפורש בכתוב. ולכך המצרים בעצמם הם שמגדלים הגואל. הפוגעים פנו, הם מגדלים את הגואל, אתם מבינים? המצרים הם מגדלים את הגואל. הערבים הם מגדלים את הגואל. אתם מבינים? זה מה שהוא אומר פה. הערבים מגדלים, מי שנלחם הוא מגדל עצמו את הגואל. אשר על ידי הגואל יהיה השם מטבח נפרע מהם. ולכך היה גדל משה בבית פרעה, וכך הערבים אצלם גדל מלך המשיח. זה לא דווקא עכשיו האישות, הכוונה, הכוח של המשיח גדלת מתוך הערבים הוא גדל. כי האומה הזאת מגיע לקצה, הסוף. הם צריכים להגיע לסוף, להיגמר. ומצד הקצה שיש לו אותה אומה, נמשך מלכות המשיח. אשר בעתו נמשך אחר הקצה בסוף של אותה אומה. ולכך אמר כי כאן כי דירתו בבירת ערבה. נדלג פסקה הבאה, ויש להבין מה שאמר דווקא בירת ערבה. כי המשיח הוא רוכב ומתעלה על מדרגת הערביים, מתוך המדרגת הערביים, זה המשיח מתעלה משם, שהם בני ישמעאל, והוא דבר מופלג ועמוק בחוכמה. כי כוח ישמעאל נאמר עליו 12 נשיאים יוליד, נשיאים זה מלשון של עננים, כי הנשיאים של עננים שעבים פי משמע, נשיאים חסר כתיר, רוצה מה כי יחלו כענן. אז מתוך דווקא מה שהערבים עושים לעם ישראל, יכול לצמוח דווקא המשיח, ומתוך חוסר השלמות, כי השלם לא יתהווה, צריך להוויה חדשה, אז בעזרת השם תופיע מתוך כל הדברים המסובכים. בעזרת השם.